Oscar.
צהריים טובים. אבות פרק ד' במהדורה שלנו זה משנה י"ב, משנת רבי אלעזר בן שמוע, שאומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורה רבך, ומורה רבך כמורה שמיים. מה השאלות? נקרא שוב. רבי אלעזר בן שמוע אומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורה רבך, ומורה רבך כמורה שמיים. מה השאלות? מה העניין של תלמיד, חבר ורב?
האם מה לעשות לבן אדם שאין לו כבוד?
אז שתי שאלות.
איך הוא יכבד את האחר?
האם תלמיד גם כן הוא כמו מורה שמיים? כי אם הוא כמו חבר אז הוא גם כמו רב או שלא? ובית, איך קונים את זה? נגיד שאני ממש רוצה לכבד וקשה לי לכבד כי אין לי כבוד.
מי שבא תלמיד ולא רב כזה לא צריך לכבד?
סתם אדם ברחוב, בעל מכולת, איך מתייחסים אליו? כן. מה עוד? מה זה מורה שמיים? מה זה מורה בכלל?
מה זה מורה רבך? למה אתה צריך לפחד
מה... מה זה מורה?
זה כבוד.
מה ההבדל בין מורה לכבוד? למה אם התלמיד... אנחנו מדברים על כבוד, ואצל החבר אנחנו מדברים על מורה. צריך לפחד מהחבר? גם שאלה, מה זה מורה השמיים? נכון. טוב, נצא לדרך. אז מי זה רבי אלעזר בן שמוע? אנחנו עכשיו בסדרת משניות שהן כולן סביב רבי עקיבא ותלמידיו, כמו שאנחנו גם בתקופה הזו בספירת העומר עסוקים בתלמידי רבי עקיבא, ורבי אלעזר בן שמוע הוא אחד מהתלמידים שרבי עקיבא מלמד אחרי שמתו כל התלמידים שלו. הוא התלמיד החמישי בין חמשת התלמידים שפגשנו כבר את חלקם במשניות הקודמות, והוא היה חבר של רבי מאיר מהמשניות הקודמות, הוא היה גם הרב של רבי יהודה הנשיא שכתב את המשנה. זאת אומרת, בהחלט גדול דור מאוד רציני, והשלה הקדוש מיד כשהוא יוצא לדרך בהסבר המשנה, הוא אומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. מניין לומדים את זה? הוא מביא את רש"י שאומר משה רבנו כשהוא פונה ליהושע בן נון, הוא אומר לו בחר לנו אנשים, כאילו הוא חבר שלו, הוא לא אומר תבחר לי אנשים וצא להילחם בעמלק, אלא תבחר לנו, כאילו אנחנו ביחד חברים. ישווה הוא לא, זאת אומרת אנחנו חברים, ומצד שני אנחנו רואים שאהרון בעצמו כשהוא פונה למשה רבנו הוא אומר בי אדוני, הוא אומר לאח הקטן שלו אדוני, והלא אהרון גדול מאחיו היה, אלא מה? הוא פונה אליו כאילו הרב שלו, אדוני, כן? זאת אומרת החבר שלו הוא פונה אליו כאל רב שלו, וזה אומר שהמפגש הזה פה עם רבי אלעזר בן שמוע הוא מפגש שאנחנו מכירים בעם ישראל כבר מזמן משה רבנו. אומר בעל מדרש שמואל בשם אברבנאל, עשה בזה שלוש מדרגות לאדם. יש מדרגות לאדם עם מי שפחות ממנו, יש מדרגות עם מי ששווה לו, ויש עם מי שגדול ממנו. ולכל אחד מהם צריך להתייחס באופן שהוא די מפתיע. הוא מפתיע בחברה האנושית. אבל אנחנו כבר למדנו לראות שחכמי ישראל, אם היינו שומעים בקולם בכל ההדרכות, הייתה חברה מדהימה. וגם כאן, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, רוצה לומר, לא רק שאתה לא מבזה אותו, או להראות שאתה מעליו, בבחינת מה שאנחנו מוצאים אחרי זה, שמי שמתייחסים אליו ככה, מה התגובה שלו? מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? כשאנחנו דורכים, רומסים אישיות של מישהו, שיכול להיות שהוא באמת מתחתנו, בסדר? אוטומטית הוא מתקומם. הוא מתמרד. זה מה שנקרא מרד גיל ההתבגרות. זה קורה לכולנו עד גיל 100. למה? כי אם מישהו דורך עלינו, אנחנו מתקוממים. אומרים חז"ל שכל אדם מגיע לגיל מסוים שהוא מבוגר. הוא מפסיק להיות קטן. קטן או קטנה זה, אצל קטנה זה עד גיל 12, אצל קטן זה עד גיל 13. עד אז קטנים. משם גדולים. גדולים זה אומר, תתייחס אליו כאל גדול. עכשיו, אומר אברבנאל, אחד הביטויים זה אל תשפיל אותו, אל תרמוס אותו, אל תדרוך עליו. נפשית, לא רק על הרגל, אלא הוא אדם מבוגר, תתייחס אליו כאל אדם גדול. עכשיו, כשיש לנו תלמיד, באופן טבעי יש למורה תחושה שהוא מעל התלמיד. ואז היחס הנפשי הוא, תקשיב כשאני מדבר איתך. רגע, מי הרשה לך לדבר איתו ככה? מה, הוא תלמיד שלי, אסור לך לדבר איתו ככה. אתה צריך להתייחס אליו כאילו הוא חבר שלך. מה הכוונה חבר? יש לו ערך עצמי בדיוק כמו שלך יש ערך עצמי. בשבילו נברא העולם בדיוק השם שבשבילך נברא העולם. זאת אומרת, מה שהמשנה בסנהדרין אומרת שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, ואומר יש לי תפקיד בעולם שרק אני אמור למלא אותו, יש איזה טוב מיוחד שעובר דרכי, זה גם כל תלמיד שלי מעל גיל 13. מתחת גיל 13 זה יחס אחר. אצל קטנים, אומרת ההלכה, מותר אפילו לתת עונש. זאת אומרת, מותר גם לתת פרסים, כאילו, אם אתה תקבל ארטיק. זה לא, צריך ללמוד לעשות, אבל אפילו מותר להקות אותו ברצועה קטנה. למבוגר, מעל גיל 13, לא יעלה על הדעת לתת עונש. לא רק עונש עם שרוך קטן, אלא גם עונש בזה שמצערים אותו. בפרשת השבוע מה למדנו? לא תונו איש את עמיתו, ואומר הרמב״ם, ומובא גם בספר החינוך, במצווה שנלמדך, שיש איסור מהתורה, לא תונו איש את עמיתו, להגיד לאדם מישראל, כולל קטנים, קטנים, מתחת גיל 13, דברים שיצערו, יחאיבוהו או יביישוהו. זאת אומרת, להגיד אדם אחר, כולל ילדים קטנים, משהו שמצער אותם, זה עונש. גם אם ההורים חושבים שזה לשם שמיים, הוא נותן עונש לילד שלו בזה שהוא צועק עליו, מעליב, בדיוק הרגע יצא תלמיד אצלנו בישיבה הגבוהה, שהוא כבר ברוך השם בעל משפחה, והוא בא להתייעץ איתי על אבא שלו שבגיל 5 צעק עליו. תחשבו, הוא כבר אבא כמו שהאבא שלו היה אבא שצעק עליו, גם הוא יש לו ילדים כבר. והאבא הזה שצעק עליו נמצא לו בראש כאבא שצועק על הילדים, וזה מציק לו. עכשיו, אבא הוא בטוח התכוון לשם שמיים, אני למד עליו זכות גמורה. אומר בעל ספר החינוך להורים, אם תשמעו בקולי, לעולם אל תצערו את הילדים שלכם. ומי שישמע בקולי, ימצא חיים, ברכה וכבוד. כי כשאפילו קטן מרגיש שדורכים עליו, כמה שהוא ימצא סיבות ללמד זכות על ההורים שלו, זה גורם להתקוממות נפשית, זה גורם לאיזה אנטי להורים. אז צריך לתקן, תמיד אפשר, מה אמרתי לו? אמרתי לו שא' יבנה את הדמות מחדש של אבא שלו. איך בונים דמות מחדש? אמרתי לו, תחשוב, אבא שלך היה איתך הרבה שנים, אבל אתה זוכר רק את התמונה הזאת? בוא תזכור איך הוא נסע איתך לים ושיחק איתך מתקות והושיב איתך לברכיים, ובתפילה היית מתחת התלית שלו בברכת כהנים. יש אבא אחר גם, בוא תיפגש איתו, בסדר? אבל זה כבר העבודה שלו. העבודה של ההורים היא לא לצייר את הילדים, אלא לדבר איתם. וזה מתחיל בזה שאנחנו מתייחסים למי שמתחת מאיתנו בכבוד. יש לו ערך עצום לבן שלי, לתלמיד שלי, או לבעל המכולת. זאת אומרת, כל מי שאני מרגיש מעליו, זה בכלל לא משנה. זה בכלל לא חייב להיות מוצדק שבעל המכולת הוא מתחתנו, אה? יכול להיות שהוא תלמיד חכם עצום, שהוא מוכר במכולת 3 שעות ביום, והשאר הזמן הוא לומד קבלה מעשית, אני לא יודע. אבל, כן, פעם נכנסתי לאיזה שיעור, באיזה ישיבה שלומדים שם דברים פנימיים. מי שהיה שם המגיד שיעור, זה היה אחד שמוכר בשוק במחנה יהודה. זאת אומרת, ישב שם ראש הישיבה, תלמיד חכם מאוד גדול, וכל פעם שהוא נתקע, הוא היה פונה לזה אחד עם קסקט כזה, עם... מוכר בשוק הזה.
בסטה.
בסטה. אמר לו, רבי, תסביר בבקשה, נתקענו. והוא היה, הולכים בשוק, מה, יכול להיות שהוא בהחלט הרב של הרב שלנו, אבל נניח שיש לי תחושה שהוא מתחתי. יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. יש לו ערך עצמי בדיוק כמו שיש לך. זה יחס נפשי שונה לגמרי. ולכן כשהברבנל אומר, תיזהרו לא לגרום לאף אחד לתחושה הזאת של מי אתה. מכירים את זה? זה שתי מילים מעצבנות מאוד. למה מי אתה? 3 מילים. מי אתה? אתה מי? התחושה הזאת שאני גרמתי למישהו לתחושה שאני בז לו, לא מעריך אותו, אומר רבי אלעזר בן שמוע, היא פסולה מעיקרה. לא לגרום לאף אחד לתחושה הזו, כן? ולכן לא להיות בעמדה נפשית כזאת של גאווה, כן? אלא להכיר בערך של כל אחד, של כל אדם. ואומר אברבנאל, ולפעמים כשאני מרגיש שאני שווה למישהו, ואני מכיר בערך שלו, הוא בדיוק כמוני. אבל אני מרשה לעצמי צחוקים. אז צחקתי איתך. עם תלמידים פחות צוחקים. אני מעליו, אז לא תכבד אותו. אבל לפעמים עם מי שדווקא כן איתנו, אז אנחנו מרשים לעצמנו, עזוב, בינינו, מה לקחת את זה קשה? זה הרבה פעמים קורה בין זוגות. האיש והאישה, הם מרגישים, מקווה, שלכל אחד מהם יש ערך עצמי. ואז הבעל אומר לי, אשתו איזה בדיחה כזאת שהיא נפגעת מאוד. מה צחקתי איתך? לא, את לא מבינה, אין לך הומור. מה זה הומור? למה אמרת את זה? זה מה שהוא אומר. גם כבוד חברך, ראינו כבר שעשה לך, כן? יש לנו עשה לך רב וקנה לך חבר, למדנו בפרק א', ראינו שקנה לך חבר, מה זה חבר? החבר, אומרים חז"ל, זה אשתו של האדם. תקנה. קודם כל זה מתחיל בזה שהחבר הזה, נכון שיש לו ערך כמוני בעולם, אבל יש מורה. צריך להבין מה זה מורה. יש איזה מורה, איזה סוג של משהו שהוא דרגה נוספת מעבר לכבוד. זאת אומרת, לא רק שאני מכיר בערך שלו, אלא אני מרגיש שהוא מעליי. לא במובן שאני אין לי ערך, יש לי ערך. אבל הוא הרב שלי, הוא המורה שלי. יש לי מה ללמוד ממנו. זאת אומרת, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. יש לי מה ללמוד, אז הוא הרב שלי. אומרת הגמרא שאם לומדים מילה אחת ממישהו, צריך לקרוא לו מורי, רבי, אלופי ומיודעי. אתה הרב שלי. סליחה, איפה זה רחוב, לא יודע, ג'יאנו. ג'יאך? ג'ינאו. הנה, עכשיו לימדת אותי משהו. גמרנו, מעכשיו את הרב שלי. זאת אומרת, אם מישהו מלמד אותנו משהו, הוא הרב שלנו. זהו. כבוד חברך כמורה רבך. אי אפשר, אומר אברבנאל, שלא למדתי משהו מחבר. אין דבר כזה. אז הוא הרב שלי. נפשית אני צריך להרגיש שמצד אחד אנחנו חברים, הוא חבר שלי, אבל הוא גם הרב שלי. אני לא צוחק איתו. מה בוא לא צוחק? מה לא נ... אם הוא מספר לך בדיחה, זה בסדר, אבל יש איזה משהו בהרגשה הנפשית שגם עם חבר תתייחס אליו בצורה מכובדת, כאילו הוא הרב שלך. צריך להבין מה ההבדל בין להתייחס בצורה מכובדת לבין מורה. זה עוד מעט ננסה להבין. על כל פנים, אם אנחנו חוזרים, עוד לא הגענו למורה רבך, שזה בכלל, מה, איך מתייחסים לרב באמת, כן? על כל פנים, אומרת המשנה, אומרת הגמרא במסכת תענית, הרבה תורה למדתי מרבותיי ויותר מחבריי ומתלמידיי יותר מכולם. האמירה הזאת היא מלמדת אותנו מה היחס לתלמידים. עכשיו, היחס לתלמידים יכול להיות, כמו שאפשר להבין בפשט, שהתלמידים, אומר הרמב״ם במצווה י' ג' בהלכות תלמוד תורה בפרק ה', והסמג במצווה י' ג', שהתלמיד מחכים את רבו. אבל יש ביטוי אחר, שהתלמיד מוסיף בחוכמת רבו. מה הוא מוסיף בחוכמת רבו? אז באמת יש מסבירים כאן שהתלמיד שואל אותנו שאלות, ואז כתוצאה מזה זה גורם לנו לחשוב. טוב, אפשר. ודרך אגב, זה נפסק להלכה בשולחן ערוך, שחייב הרב לכבד את התלמיד כפי שהתלמיד חייב לכבד אותו. זה הדדי. זאת אומרת, המשנה הזאת פה היא הלכה בשולחן ערוך בעם ישראל. זאת אומרת, מורה יהודי שנכנס לכיתה, טור יורד דעה סימן ריש מן בית. אם זה עכשיו הלכות שבת, היינו מקפידים על זה? מותר לבשל בשבת סיר? אסור, לא. נכון? אף אחד לא יעשה את זה. שולחן ערוך מפורש יגידו לנו. כתוב בשולחן ערוך. נכון. אם מישהו רוצה לאכול ביום כיפור, יוכל... כתוב בשולחן ערוך שאסור. הוא לא יאכל, נכון? טוב, אם נורא חולה, אונס וזה. אבל אנחנו, מה שכתוב בשולחן ערוך ממש מחייב אותנו. כשם שהתלמידים, אני עכשיו לומד מהשולחן ערוך, כשם שהתלמידים חייבים בכבוד הרב, כך הרב צריך לכבד תלמידיו. זה הלכה בשולחן ערוך. מורה יהודי, מורה יהודיה שנכנסים לכיתה ולא מכבדים את התלמידים, עוברים על ההלכה. זה הלכה פשוטה. אין פה פלסף יותר מדי גדול. וזה רמב"ם מפורש. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, פרק ה', הלכה י"ב. כשם שהתלמידים חייבים בכבוד הרב, כך הרב צריך לכבד את תלמידיו. כפי שאמרו חכמים אצלנו במשנה, רבי אלעזר בן שמוע, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. חייבים לכבד את התלמיד. בדיוק כמו שהתלמיד חייב לכבד אותנו. ואם הוא עובר עבירה ולא מכבד את הרב, זה לא אומר שגם לי מותר לעבור עבירה. דבר שני, בדרך כלל אם המורה מכבד את התלמיד, התלמיד מכבד את הרב.
נכון.
כשהקמנו את הישיבה התיכונית במצפה רמון, אחת הבעיות שעלו די בהתחלה מצד הצוות, מהמורים, מהרמים, זה מאחר ובישיבה התיכונית נהגנו לפי חז"ל, אמרנו אנשים שמגיעים לפה בכיתה ט' הם אנשים מבוגרים, אסור להעליב אותם, אסור לצער אותם, אסור לצעוק עליהם, אסור לתת להם עונש, אסור להגיד להם שום דבר בצורה פוגעת, לא לבייש אותם. עכשיו כל מי שבא ללמד שמה למד בבתי ספר מקובלים, זאת אומרת שהמורה רואה תלמיד שמאחורי, סליחה איפה היית, צא החוצה. אמרתי לרמים שמי שיעשה את זה פה עובר איסור דאורייתא. זה איסור תורה, מותר לך לעשות את זה? אז הם כמעט התעלפו, אמרו אז איך אנחנו נחנך? ותלמיד שלא הכין שיעורי בית, אני צריך לדבר איתו בעדינות ובעדיבות, אמרתי לו ודאי. ועל דרך זו פתאום הם גילו שכל כלי החינוך במרכאות שמשתמשים בהם, אסור להשתמש בהם. אז הם שאלו, אז מה עושים? אז אמרתי להם, תעשו מה שכתוב ברמב״ם, תעשו מה שכתוב בשולחן ערוך, תכבדו אותם, תכירו בערך העצמי, תסתכלו, כל תלמיד שיושב פה בכיתה, אלוקים היה בורא את כל העולם בשבילו. אתה מבין מה זה? יושבים אצלך בכיתה 25-30 חבר'ה, שכל אחד מהם, כל הקוסמוס הזה היה נברא רק בשבילו, יש לו ערך? אם את תתייחס אליו ככה, אני לא מאמין שתזדקק בכלל אי פעם לאיזושהי תחושה שהוא לא בסדר. וזה קרה, זה ממש קרה ככה. ואז איך מחנכים? מדברים, פשוט. יושבים עם התלמיד ומדברים, כמו אדם מבוגר. שואלים אותו, מה קורה? אתה קשה לך להגיע בזמן, אני רואה. מדבר איתו על החיים, על העולם, על זה שיש לו קשיים לקום בבוקר. והרבה פעמים מתברר שהתלמיד מלכה את עצמו הרבה יותר ממה שהרם מלכה אותו. התלמיד מצטער שהוא קם מאוחר. עוד הוא צריך את הרם על הראש שיצעק עליו. ואז הרם אומר לו, אל תיקח את זה קשה שאתה קם מאוחר, בוא תנסה, נחשוב יחד מה אפשר. ואז פתאום התלמיד מעריץ את הרב שלו. מורה הרב כמורה הרב, הוא אומר, זה מורה שמיים, זה בעיניי זה מלאך אלוקים צבקות הרב הזה. עד היום, חבר'ה שהם כבר בני 40, שומרים קשר עם הרם של כיתה ט' שלהם. הם איתי, לא הייתי רם שלהם קצת זמן. אפילו אליי באים לפעמים חבר'ה שהם אנשים בוגרים, ילדים גדולים, שילדים שלהם כבר בעצמם לומדים בישיבות תיכוניות, והם באים להתייעץ. אני מקבל טלפון פתאום, הרב, רציתי להתייעץ. תשמע, היה לך מאז מלא רבנים. כן, אבל יש מי שמכיר אותי באמת. איזה אמירה זאת. מה פה שמכיר אותי באמת? שהוא מכיר בערך שלי, יש לי ערך עצמי, ורב שמכיר, התלמיד, רוצה לקבל מהרב. ולכן מה שחז"ל אומרים, ומה שנפסק להלכה בשולחן ערוך, זאת הגישה החינוכית הישראלית האולטימטיבית, הנכונה, הפשוטה. וכל זמן שלא עושים את זה, כל זמן שלא מקשיבים לרבי אלעזר בן שמוע, אנחנו בבעיה. אומר רבן יהוידע, האמת שזה לא רק שאנחנו אומרים, וואי, לכל תלמיד יש פה ערך. הוא אומר, מה שאומרת הגמרא, שהרבה למדתי מרבותיי ויותר מהם, מחבריי ומתלמידיי יותר מכולם, הוא אומר, זה אמיתי, זה לא רק הם שאלו אותך שאלות, אלא זה אמיתי, איך זה קורה, איך באמת לומדים מהתלמידים יותר מכולם. אומרת הגמרא בסוטה, כשמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מתחנן, הוא רוצה להיכנס לארץ, הקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך. כאילו, מספיק, נכון? די. אומרת הגמרא, רב לך? זה יהושע. יהושע הוא התלמיד, לא? יהושע הוא הרב שלך. מנו רב לך? יהושע. קשה? כן? איך יצויר, אומר הבן איש חי, שיהושע הוא הרב של משה רבנו, באמת תלמידו. אלא באמת, בזכות זה, כך מביא רבי פנחס הלוי הורוביץ, אחד מגדולי הדורות הקודמים, כתב פירושים על כל הש"ס, הוא אומר, כשהרב מלמד את התלמיד, באופן כזה שהוא מכבד את התלמיד, התלמיד רוצה לקבל מהרב. כמו שאמרנו קודם, התלמיד אומר, וואו, הרב הזה אני רוצה ללמוד ממנו. ואז קורה דבר מדהים לרב. ברגע שתלמיד רוצה ללמוד מהרב, הרב זוכה לרוח הקודש. אין מילים אחרות להגיד את זה. הוא פתאום מבין את מה שהוא מלמד ברמה אחרת לגמרי. פתאום יש לו הערה. הוא הכין בבית את השיעור, פתאום יש לו הערה. הוא מבין דברים יותר לעומק. ולפעמים זה לא הבנה אפילו, אלא משהו נפשי. הוא פתאום מבין שמה שהוא מלמד זה אמיתי. זאת אומרת, הוא לימד. הנה, המשנה הזאת עצמה, שלנו. אתם יודעים כמה פעמים לימדתי אותה את זה? רבנים? רבנים. ראשי ישיבות, רמים, בסדר? ואחד הדברים המדהימים זה שהם בעצמם לימדו את זה. ואף פעם הם לא שמו לב מה הם מלמדים. לפעמים כשרב מלמד תלמידים שמאוד רוצים לקבל, פתאום הוא חי את זה, הוא מבין, לא בשכל, הוא חי את מה שהוא מלמד. בזכות התלמיד. זאת אומרת, באמת בזכות התלמיד הוא התפתח לאין ארוך יותר. הוא לפעמים גם זוכה לרוח הקודש, אומר הכתב סופר. הוא באמת כבר זוכה למדרגה הרבה יותר עליונה. ולכן, כך גם מביא רבי עזריה פז'ו, בבעל בינה לעתים, הוא היה בזמן הארי הקדוש. אותו דבר. הוא אומר, כשהתלמידים רוצים לקבל, אז הרב פשוט מתפתח. הוא מתפתח הרבה יותר ממה שהוא מתפתח מהרב שלו. ולכן אנחנו צריכים לכבד את התלמידים. יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, כי באמת, זה לא יפה להגיד, הוא הרב שלך אפילו. זאת אומרת, זה לא שהוא רב ישיר, הוא לא עכשיו מלמד אותך, אלא בעקיפין אתה למדת ממנו הרבה יותר. על כן, אנחנו כמורים צריכים להשתדל לגרום לתלמידים לרצות לקבל מאיתנו, ולא נצליח בזה אם נדרוך עליהם. אם לא נדרוך עליהם, כבר טוב. אם נכבד אותם, עוד יותר טוב. ואז יש עוד דבר, אומר בעל תוספות יום טוב, שאם אנחנו גורמים להם לרצות ללמוד את מה שאנחנו מלמדים, על ידי זה שמה שאנחנו מלמדים קשור לחייהם, חשוב להם, מעניין אותם, אז ברור שהם ירצו ללמוד אצלנו את זה. ואז כשהם ירצו ללמוד, אני אבין את זה יותר, ואז אני אבין יותר, אני אלמד יותר טוב, ואז הם ירצו לקבל יותר. ואז התלמיד והרב מתמלאים אהבה עצומה זה לזה. זה מה שאומר רבי אלעזר בן שמוע, יכבוד תלמידך חביב עליך כשלך. ולכן כשאנחנו מבינים שזה לא רק התלמיד הישיר שלומד אצלי בכיתה, אלא כמו שהברבנל אומר, כל מישהו קטן מאיתנו, בתפיסה שלנו, מישהו ברחוב, מנקה רחובות. טוב, מנקה רחובות. יש מה ללמוד ממנקה רחובות. אתם יודעים איזה התמדה, איזה קושי זה לנקות רחוב? זה עבודה מונוטונית, שגרתית, קשה, והוא מתמיד, והוא לא מפסיק באמצע, 8 שעות. וואה, יש מה ללמוד. איך סיפר לי איזה תלמיד שבא אליי, הוא אומר, אני הכרתי איש תחזוקה. שהיה אחראי על התחזוקה, הוא היה מנקה את הרחובות, היה מהחול, היה מנקה עם התתה. אבל הוא היה עובד. וכשמישהו היה אומר לו, סליחה רגע, הוא היה לוחץ על השעון, את הסטופר, הוא עוצר, אמר לו, כן, אפשר לעזור לך? ואז הוא היה מדבר איתו, היה גם מדבר איתו, לוחץ על הסטופר, ממשיך לעבוד. למה? כי בסוף הוא היה בודק בסטופר כמה זמן הוא עבד כדי לדעת כמה כסף לקבל. איש תחזוקה, יש מה ללמוד, לא רק ממנו. יש המון מה ללמוד מנהגי אוטובוס, מאנשי תחזוקה, מנהגי מוניות. יהי כבוד איש התחזוקה חביב עליך כשלך. יש לו, אלוקים היה בורא את כל העולם בשביל האיש תחזוקה הזה או לא? כן, נו. זה מה שאומר רבי אלעזר בן שמוע. זה משנה את היחס. מגיעים פה לסופר ויש שם איזה אחת ש... הבא בתור וכאלה? אלוקים הבורא את כל העולם בשבילה? כן. וואו. את כל היקום אלוקים הבורא בשביל הקופאית הזאת. איזה יחס אחר זה כבר, נכון? זה מה שהוא אומר לנו. תחשבו איזה חברה אנושית צומחת ממשפט כל כך קטן. זה עולם אחר לגמרי. וצריך להיזהר, לא לזלזל. אומר בעל מגלי עמוקות, רב נתן שפירא, ראש ישיבת קרקוב, לפני 450 שנה, אחד מגדולי הדורות, הוא אומר בלשונו, לא הקפדן מלמד, מי שמלמד בקפדנות עובר בארור מהתורה. הקדוש ברוך הוא מקלל אותו. ארור עושה מלאכת השם רמייה. ולכן צריך הרבה זהירות. כשאנחנו מתייחסים לכל אחד, כמובן יש איסור תורה לצייר אותו, ויש חשיבות גדולה לכבד אותו. ומתוך כך יש תוספת קומה כשאנחנו מדברים על החבר שלנו. מה זה חבר? אז אמרנו חבר זה קודם כל המשפחה, כן? אבל זה לא רק, כי יש אנשים שהם חושבים שחבר זה רק החברים שזה לא במשפחה. יש כאלה שבבית הם מתנהגים כמו לא יודע מה, וחברים הם ממש נחמדים ועדינים, זה גם הפוך, כן? בבית עם בעלה היא באמת, ובחוץ היא מלאה, רגע, לא. כל ההתנהגות הכי נחמדה שלנו היא, קודם כל במשפחה, בין האיש והאישה. אחר כך זה גם עם אחרים. גם איתם צריך להתנהג יפה. אבל זה מתחיל קודם כל בזה שיש אהבה אמיתית, התייחסות אמיתית של מורה רבך. זאת אומרת, אם אני מתייחס לחבר רק כבעל ערך כמוני, אני עלול בגלל החיכוך המתמיד איתו ובגלל שאין איזה פער מעמדות, אני עלול להתייחס אליו לפעמים בצורה, עזוב אותי עכשיו. רגע, סליחה, עם מי אתה מדבר? אם הרב שלך היה מדבר איתך, עכשיו היית אומר לו, עזוב אותי עכשיו? ככה לא מדברים לרב, נכון? מחילה הרב, אין לי זמן, אני יודע. ככה תדבר לחבר שלך. זאת אומרת, אם אשתך מבקשת, אם בעלך מבקש, אין לי זמן עכשיו. ככה מדברים להילל הזקן, ככה מדברים לרב אליהו, ככה מדברים לרב. טוב, הוא לא הרב, הוא בעלי. לא נכון, אומר רבי אלעזר בן שמוע. כבוד חברך כמורה רבך. היחס הנפשי הוא שונה לגמרי. עכשיו זה לא אומר, כמובן כשחברים, אז חברים. זה כמו מורה רבך, אבל אנחנו חברים. זאת אומרת, החברות יש בה הרבה ביחד והרבה דמיון והרבה השלמה הדדית, אבל חבר טוב כזה, כן, שמתייעצים איתו בכל ענייננו ומבקשים ממנו שיעזור לנו אם אנחנו לא בסדר ומשהו, זה מעולה. וצריך להיזהר לא להגיע למצב שבגלל החברות אנחנו עלולים לזלזל. אומר רבי יונתן אייבשיץ, חבר פועל יותר מעשרה רבנים. זה הביטוי שלו. וצריך לדעת שלמצוא חבר זה דבר ענק. למה זה דבר ענק? כי למצוא חבר או לקנות חבר זה תלוי ביחס הנפשי שלנו. מה זה לקנות? אומר רב צדוק, מה זה קניין? דיברנו על זה פעם. קניין זה ההבנה שהיכולת שלי לגלות את רצון השם, את הטוב שבאתי לעשות בעולם, היכולת שלי לגלות את רצון השם, את הנשמה שלי, היא תלויה במה שאני קונה. היא תלויה בנעליים שלי. כי אם לא היה לי נעליים, היה לי קשה להגיע לכאן היום. אז הנעליים האלה עוזרות לי לגלות רצון השם. זה נקרא קניין. אומר רב צדוק, בנעליים האלה מתגלה ניצוץ מהנשמה שלך. זה היחס לנעליים. זה נעליים. זה כבר מתייחס אחרת לרכוש. עכשיו מבינים מה זה בלטה שחית. להשחית את הרכוש שלי? יש פה ניצוץ נשמתי ברכוש הזה. וככל שהרכוש יותר משמעותי, הוא יותר מגלה את הנשמה שלנו, הבית שלנו, וואו, איזה יחס לבית. מקום השראת שכינה. לכן גם כשאיש קונה אישה, אומר רב צדוק, זה לא איזה שפחה חס ושלום. הוא אומר, הוא מבין שכל היכולת שלו לגלות את הנשמה שלו בעולם, תלויה באשתו. ולכן זה לא קניין אמיתי, זה לא באמת שהוא משלם עליה ערך של שפחה בשוק, אלא זה מהות הקניין, לכן זה פרוטה, זה בכלל לא רק כסף חשוב, אלא הקניין חשוב. יש פה איזו תחושה, באישה הזאת אני יכול לגלות את נשמתי. דרך אגב, זה גם הדדי, גם היא צריכה להרגיש ככה. אז חזל שואלים, אז למה לא היא קונה אותו? זה לא בגלל שהוא לא מגלה אותה, אלא זה בגלל שהתנועה והפעולה וההנהגה היא תכונה זכרית ולא נקבית, זה הכל. זה צריך ללמוד פעם. על כל פנים, כשהאדם מכיר בזה שדרך החבר שלו הוא מצליח לגלות את נשמתו, החבר הזה הופך להיות מורה רבך. היחס אחר לגמרי. לכן קנה לך חבר. לכן כבוד חברך כמורה רבך. ואומר בעל נפש החיים בפירושו, לא פירושו, בספר המדהים שלו על התפתחות האדם ועל היכולת שלנו להיות בקשר נכון עם ריבונו של עולם, הוא אומר, לפעמים היצר הרע אומר לנו, אל תעשה שום דבר מהסיבות הלא נכונות. מה הכוונה? הוא אומר, לפעמים אתה עושה דברים כי אתה חושב מה יחשבו עליי החברים. ואז היצר הרע בא ואומר לך, זה לא אמיתי. אמיתי, תעשה את זה כי זה אמיתי. לא כי החברים רואים אותך. אומר רב חיים מוולוז'ין, זה עצת היצר. אם מה שאנחנו עושים זה נכון, אז לעשות את זה. ולא משנה מה יחשבו החברים. לפעמים יש לאדם איזו הרגשה שבגלל שהחברים נמצאים, ובגלל שהוא עלול לעשות משהו כי הם רואים אותו, אז הוא דווקא צריך לצאת נגד זה. אני, בא אליי בחור בישיבה והוא אומר לי, נורא קשה לו להתפלל. עכשיו, אם הייתם רואות את הבחור הזה מתפלל, בדוויקות כזאת, הוא באמת צדיק כזה. אומר לי, אבל הרב, זה הצגה. אתה אומר, פרוש הצגה. מה, אתה לא באמת מדבר עם הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, לא, לא, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא באמת. אז למה זה הצגה? הוא אומר, כי לפעמים תוך כדי התפילה אני חושב לעצמי, מעניין מה הם חושבים עליי כשאני מתפלל. ואז יש לי חשק להפסיק להתפלל. כי אני לא מתפלל בגללם. אני רוצה באמת להתפלל. אומר רב חיים מוולוז'ין להגיד לבחור הזה, תיזהר, תמשיך להתפלל בדיוק ככה. כן חושבים, לא חושבים, זה לא הנקודה. אתה עכשיו עושה משהו נכון, אתה מתפלל, תתפלל. ואם זה גורם לך להתנהג נכון, תתנהג נכון. ולכן הוא אומר, זה שאדם מרגיש שהוא בוש מהחברים שלו, זה לא סיבה לא לעשות את זה. למרות שהיצר אומר, זה לא אמיתי. אם זה אמיתי, יש אנשים שעזבו, אנחנו מכירים באופן אישי, בחור צדיק, שלמד 6 שנים בישיבה גבוהה. מלא כוחות חיים ואהבת השם. ביום אחד הוא בא להגיד לנו, החלטתי לבדוק אם זה אמיתי. מה פה זה אמיתי? אתה... לא יודע, אני לא יודע, אולי זה בגלל השפעה חברתית. הוא נסע להודו. הוא חזר משם לא דתי. כי הוא גילה שזה לא אמיתי. כי מה פירוש? הוא הגיע לאיזה כל מיני גסטאוסים כאלה נטושים שם. יש שם כל מיני חבורות של כל מיני פרחחים ופרחחיות שלוקחים סמים. ולאט לאט, אחרי שנה בעוד, הוא יידרדר וידרדר. הוא אמר, זה האמיתי. בושה וחרפה, כאילו. אומר רב חיים מוולוז'ין, טעות. תיזהרו מהלא אמיתי הזה. לכן מצד אחד, כשאנחנו, יש לנו חברים, להתייחס אליהם כמורה רבך. זאת אומרת, נמצא כאן ריבונו של עולם. החבר הזה, זה הקדוש ברוך הוא. ולוואי, אומר רבי יוחנן בן זכאי, ולוואי שתדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם, ולכן יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. הלוואי שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מהתלמידים. אומר רב חיים מוולוז'ין, זה גם להפך. כשיש פה חברים שנמצאים פה, תחשוב שריבונו של עולם נמצא. זה היחס הנפשי לחברים. ואז אתה תתנהג יותר נכון. עכשיו זה גם אמיתי. לא במקרה החבר הזה נמצא פה ורואה אותך. ריבונו של עולם רואה אותך. זה מה שאומר רבי יוחנן בן זכאי, זה אומר, שלנו, אומר רבי אלעזר בן שמוע. הוא אומר, יאי כבוד חברך כמורה רבך. יש פה את הרב עומד כאן. זה משנה את ההתנהגות. נכון, אומר רב חיים מוולוז'ין, זה בסדר. ומורה רבך כמורה שמיים. מה זה מורה שמיים? ביראת שמיים יש דרגות. הדרגה הבסיסית של יראת שמיים זה יראת עונש. יראת עונש זה הדרגה שמבינה, כמו שכבר דיברנו פעם, שלכל מעשה יש תוצאה. ואדם לא רוצה תוצאות לא נעימות. טוב, זה דרגה ברמת הנפש. זה דרגה מאוד פרקטית, אגואיסטית. יש מורה שמיים בדרגה של יראת חטא. זה הדרגה הבסיסית, הבריאה. מה פירוש? גם הדרגה הקודמת היא הכרחית. מי שלא מבין שיש תוצאות למעשים, מתבלבל לגמרי. אבל המדרגה השנייה אומרת, אני פשוט שמח להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. לא בגלל שאני אקבל משהו, ולא בגלל שיש תוצאות, זה נעים לנו להיות ביחד. זה הכל. זה כמו שיש זוג שאוהבים. זה לא בגלל שהוא מכין לתה, ולא בגלל שהיא מכינה לו קפה. פשוט נעים להם ביחד. יראת חטא, זה הרגשה שאני פשוט נעים לי להיות ביחד עם ריבונו של עולם, אני שמח, טוב לי לעשות את מה שהוא רוצה. ויש דרגה שיראת הרוממות. זה יראת שמיים במדרגה העליונה. זה אני כל כך אוהב אותו, שאני כל הזמן רוצה להידבק בו, ומצד שני אני מרגיש, אבל מי אני לעומתו? אני נברא, הוא הבורא. מי אני? ואז אני, אם רץ לבך, שוב לאחור. אני קצת... מרוב אהבה אני מתרחק, ואז אני שוב רוצה אותו, ושוב מתרחק, וזה הקשר הנכון עם ריבונו של עולם. זה להכיר בזה שהוא הבורא ואני הנברא. אני לא אלוקים, בסדר? אין מה לעשות, אף אחד מאיתנו לא אלוקים, וגם לא יהיה לעולם אלוקים. אנחנו בני אדם, ואלוקים הוא אלוקים. עצם ההרגשה הזאת יוצרת יראת שמיים. להתייחס ככה לרב. מה הכוונה? מצד אחד אנחנו ממש רוצים להידבק ברב, אבל מה למדנו בפרק א' בפרקי אבות? היזהרו, צריך להיזהר בדברי חכמים, להיזהר בגחלתן שלא תיקווה. מה הכוונה? איזה דבר מצוין, תיכנס לאש, תישרף, תתרחק יותר מדי, תתקרר. צריך למצוא את המקום הנכון, זה כל הזמן איזה, אתם יודעים, מתקרבים קצת למדורה, חם לנו, מתרחקים, מתקרבים, מתרחקים, נכון? ככה זה הרב. מצד אחד מרגישים אהבה עצומה ורוצים להתקרב אליו. מצד שני, היי, זה הרב, אתה התלמיד, תתרחק. ושוב תתקרב, ושוב תתרחק. אז רבי אלעזר בן שמוע בעצם מלמד אותנו איך לחיות בחברה, איך להתנהג בחברה. והכי חשוב זה מה להרגיש כבני אדם בחברה אנושית. צהריים טובים. שמי הפלטה, אולך, עד שגם שלי, איך אפשר להמורתי? איך אפשר להמורתי?